שיחת רקע, שלוש, הפודקאסט, ארבע, שי גולדן ונדב שטראוכלר, שש, מזווית שבע, קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 69. אני נדב שטראוכלר, איתי פה בקוקפיט, שייקה, the one and the only golden is in the house, ואיתנו, ממקסס אותנו, מפיק אותנו, מפיץ אותנו, כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, פחות או יותר, רני, the legendary אשל, מספר אחת, שבעצם גורם לכך שאנחנו מצליחים להגיע אליכם בפחות או יותר כל פלטפורמה אפשרית. אז התגעגענו, שייקה, התגעגעתי.
התגעגענו, אני רואה שגם מתחילים להצטרף אלינו העוקבות והעוקבים שלנו, איתן ברון הגדול פה, שירה זכריה פה, אליה שלטיאל פה, רחל הווארד פה, סנונית גרש המהממת פה, מרום פה, דוד סייג, נירה, שולי לוי אוזיאל, אינסה שלייק, אילת, כולם פה, באמת.
כולם פה באו להגיד.
אירון אלשך, שבאמת אוהב אותנו.
כולם פה באו להגיד, תודה בנט.
תודה בנט, איזה עיתוי יש לי בנט. אנחנו מתחלים את הפוד הזה, מנסים לקבוע אותו, והנה בנט עושה לנו בול בפוני שאין לך, ולי נשאר קצת.
נהדר, נהדר, נהדר. קודם כל, חודש טוב. חודש טוב ומבורך.
רק שנייה, אורלי טולדנו תורן, הנה, את פה, הזכרנו אותך. למה לדאוג? למה לדאוג, אורלי?
אין, אל חשש.
לגמרי.
אל חשש, נהדר, נהדר, נהדר. אז אנחנו כאן, התגעגענו. התגעגעתי אליך, שייקה.
הדדית.
וכמובן לפרוד.
איך היה בדנמרק הצפוני?
מה, אני בדיוק דיברתי עם חבר ואמרתי, אני צריך... אני חושב שאני כבר הגעתי לשלב שאני צריך לקבל קונסול לשם כבוד של דנמרק, כי אני עושה כזה עבודת PR בימים האחרונים מאז שחזרתי לדנמרק, ששמה, זה היה, אין לי מה לומר, בול בפוני, טיל החיבורים, כאילו שלושה מחצי מגרש, זה היה כאילו ממש כיף אדיר, בחירה מעולה, באמת, זה היה, אני כאילו לא חשבתי שיהיה כל כך כיף, התנתקנו בצורה לא מלאה, אבל מקסימלית.
מעניין עברי זכור משהו.
כמה
הוא עכשיו? הוא עכשיו בן
5
כבר? כמה יש?
3.5.
3.5, טוב, בסדר,
נו. תקשיב, יזכור דלה יזכור, הוא כאילו היה בגני טיבולי ובפארקים, וזה מדינה עם כל כך kids friendly, כאילו אתה ילד, אתה כאילו, אין, אתה בקצה הפירמידה למעלה, כאילו הם עושים הכל כדי, תקשיב, הוא מסתובב ברחוב וגם הוא, כפרה עליו, עיניים עם גוף, כאילו, ואוריינטלי, וכאילו, אני נחשב אדם כהה בקופנהגן. אז תחשוב, עברי שהוא קופי של אמא שלו, כפרה עליה, חצי מצריה וזה, אז כאילו, עפו עליו ברמות, כל הזמן רק חייכו אליו, והכל כזה, פארקים ומגניב, באמת, אני לא חשבתי כאילו, חשבתי שנהנה, לא חשבתי שקופנהגן תחייך אלינו ככה, והיה ממש כיף, ממליץ לכולם, קופנהגן עיר מדהימה ומהממת, ואני אספר לך אנקדוטה.
ספר.
עוד מעט נגלוש להרבה עניינים שיש לנו, אבל אנקדוטה לפני...
יש.
אנחנו נוחתים, טסנו עם, ככה דיברתי עם חבר ש... בן דוד שלו, משפחה שלו, הוא גר כמה שנים בדנמרק, ונתן לי הרבה המלצות, וזה, וטסנו, ואז ככה נסענו, הוא במקרה היה בדיוק בארץ, ויצא שהיינו ביחד עם הטיסה, הוא חזר לקופנהגן, ואנחנו טסנו איתו, אז זה היה מאוד נחמד, ואז ירדנו מהמטוס, אמרתי, אני אחזור, אני אסע איתו במטרו, כי ממש יצא שלקחנו כזה Airbnb, כזה דירה ממש 5 דקות מהבית שלו, במקרה. אז כאילו, אמרנו, ניסע ביחד, אבל היינו עם עגלה, והעגלה, אתה צריך לחכות שיורידו לך זה, אז קצת התעכבנו, אני עוד לוקח את העגלה, יוצאים החוצה, הוא ככה מחכה לי וזה, אני יוצא כזה החוצה עם עברים, מתקדמים כדי לא לעכב אותו עוד יותר, פתאום מחכה לי בחוץ בן אדם, אומר לי, לך חיכיתי, בשדה התעופה בקופנהגן. אני אומר, אני מה עשיתי, אתה יודע, לא יודע, בן אדם מחכה לך בשדה,
לא, אולי, אתה יודע, במסגרת הקמפיין האיראני של חיסולי ישראלים, אולי ישים...
לא היה נראה לי מאיים במיוחד, ואמרתי לו, מה, אז הוא אמר לי, חיכיתי לך, חיכיתי שתצא במטוס, אמרתי לו, מה חיכית? אז מסתבר שהוא הקשיב לפוד, שמע בפרק שעבר שהיינו שאני טס לקופנהגן, כנראה, אני לא זוכר אם אמרתי את היום, אבל כנראה הוא עשה את המתמטיקה, ראה שאנחנו נוחתים בטיסה הזאת, חיכה לי שם בסבר פנים ממש מסמכות, והייתה נחיתה מרגשת. בחור בשם דן, שגר בקופנהגן, איש מקסים, שהוא מסתבר גם עוקב אחרי הפוד, מקופנהגן, וחיכה לי, וזה היה ממש קבלת פנים משמחת, לראות כזה חיוך ממישהו שעוקב אחרינו, ובכלל מבן אדם שכאילו כיף.
מדהים.
אז קודם כל תודה לדן, ודן גם הכווין אותי ל...
תודה לך, ואני אני לא יודע מתי אני אקפוץ לקופנהגן, אבל אני מצפה ל-VIP treatment בדיוק בסטנדרטים האלה.
חד משמעית, והוא היה כל כך נחמד ומהמם, ונתן לי המלצות, והיינו בקשר גם בהודעות, והכווין אותי גם ליצי, הרב של חב"ד שם, אז היינו שם גם בשבת בחב"ד, והיה ממש מקסים, אז תודה לדן, ותראה איך זה, איך, אתה יודע איך זה, איך כאילו הכל מתגלגל ככה, אז מסתבר שהפוד מגיע להרבה מקומות שאתה, אנחנו פעם לא חושבים, אז זה מגניב, אז תודה רבה לדן, אז קופנהגן הייתה מדהימה.
בוא נכנס שוב, נגיד שלא, מי שלא מכיר ולא יודע, נדב שטראוכלר, שותפי, חברי הטוב, ממש אח קרוב, מה שנקרא Brother from Another Mother. אנחנו עושים פודקאסט שנקרא שיחת רקע, 69 פרקים, שזה ממתת בגימטריה, הווה אומר מת. עשינו היום שחמט למישהו, תכף נדבר על השחמט הזה, אם באמת עשינו שחמט. ואנחנו מתחילים תמיד את הפודקאסט שלנו, כפי שאתם רואים, שלנו לבושים חולצות ספורטיביות, ומה שאנחנו מכנים פרק החולצות, פרק שבו כל אחד מציג את החולצה או הגופייה או הספורט שהוא לובש, מסביר למה, מה הקשר שלה, מה הקונטקסט שלה, ואז אנחנו צוללים לפוליטיקה, אז תהיו איתנו שתי דקות, תכף נדבר על בנט, תכף נדבר על לפיד, תכף נדבר על הכנסת, ה-25 שבאה עלינו לטובה, אני מקווה בעזרת השם, נדבר על הממשלה הבאה, על הזאת, יש לנו הרבה הרבה על מה לדבר. נדב, למי שלא יודע, אחד היועצים אסטרטגיים הבכירים במדינה, עבד גם לצד מר נתניהו תקופה בתור ראש התחום הדיגיטלי שם, ייעץ לו תקשורתית, ייעץ לו אסטרטגית, עשה כל מיני דברים. אז אני מבטיח לכם שאת הפרשנות של נדב, טובה ממנה, לא תשמעו בשום ערוץ, גם אם עכשיו אתם נורא רוצים לראות פרשנות, מחכה לכם בלי לפגוע, אמנון אברמוביץ' ואנשים אחרים, תאמינו לי, נדב עדיף. זהו. פרק החולצות. אתה תתחיל צהוב שחור, כי אתה צהוב שחור, אין מה לעשות.
אז נגיד, רגע, מתקנים אותנו, זה לא מת, זה סט, אז יהיה פה סט קומפלט, סמך תן.
סליחה.
אין בעיה, תיקון במקום, אנחנו מכבדים ואוהבים.
סמך תן.
קודם כל, אז
אנחנו... שני סמך תנים, ספרדים תיאורים, אתה ואני רואים עלינו.
אז אנחנו מתחילים עם פרק החולצות, אז שייקי, תתחיל אתה.
כן. אז היום, בלי ששמתי לב, היום מלאו 30 שנה בדיוק למשחק האימון הראשון, הפעם הראשונה, שמה שמכונה הדרים טים הציגה את עצמה לעולם. לפני 30 שנה היום, 1992, מי שזוכר את ברצלונה, 92, הפעם הראשונה שבה באמת גדולי השחקנים בכל הזמנים חברו לקבוצה אחת, כדי להראות לאירופאים ולשאר העולם איך זה, איך עושים את זה באמת. ואני, יש לי חולצות של הדרים טים, של ארי ברד וזה, אולי אני אראה אותה שבוע הבא, אבל חשבתי לעצמי אתמול, כי צפיתי באיזה סרט דוקומנטרי ממש טוב על זה, אני אשלח לך אחר כך את הלינק, על שחקן אחד שהיה צריך להיות שם ולא היה שם, כי פשוט...
דרגן.
לא, אמריקאי, נו.
נכון, בדרימטים, סליחה.
בדרימטים. הסתכסך עם יותר מדי אנשים, רב עם יותר מדי אנשים, קנה לעצמו יותר מדי אויבים, אבל מקומו ספורטיבית היה שם. אתה יודע מה? בוא נראה אם אתה זוכר את הדרימטים, ואני אגיד לך, לפי הזיכרון שלך, מי ברור שהיה צריך להיות שם, אתה אומר איך יכול להיות.
לא, אני זוכר, קודם כל היה שם, זה הקבוצה של מייקל.
מייקל מג'יק לארי.
ברקלי, סטוקטון, קארל מלון.
יפה.
מי עוד היו שם? סקוטי פיפן. מי עוד היה שם?
לארי בירד, מג'יק ג'ונסון.
נכון. לג'ואן, אני לא... או לג'ואן היה?
לג'ואן היה עם אזרחות ניגרית. היה סנטר פטריק יואינג, סנטר דיוויד רובינסון.
רובינסון, נכון.
נכון. חסר לנו עוד שחקן אחד. אותו אתה מתקשה לזכור, כי האמת היא, הוא קצת לא שייך לאירוע. שמו קריס מלין. במקום קריס מלין...
רגע, קריס מלין שהיה תופר שלשות
שחקן גדול, אבל היה שחקן גדול ממנו שהוא שאר בחוץ, למרות שמקומו היה בוודאות שם, והוא זה, אני בשביל זה אסתובב. החולצה היא של...
רגע, רגע, דטרויט פיסטונס, בואנה, זו חולצה יפה קודם כל.
ו...
אייזאה! האם זה אייזאה?
אייזאה תומאס, מספר אחד...
אייזאה!
כשהיה צריך להיות בנבחרת, היה לו מקום, זה הנבחרת של השחקנים הכי גדולים בשנות ה-80 וה-90, ללא ספק הוא נכלל ברשימה, בלי לפגוע בקריס מלין, שחקן גדול באמת, אבל מי זוכר היום את קריס מלין, ואת אייזאה תומאס, כל אדם שקצת זוכר NBA, בטח יודע מי הוא, אבל הוא פשוט הסתכסך עם כולם, עם ג'ורדן ועם ברד ועם מג'יק, וג'ורדן אמר כשצלצל אליו מי שהיה אז, קראו לו ג'רי קולאנג'לו, שהרכיב את הנבחרת, אמר לו, תקשיב, אנחנו רוצים להרכיב את הנבחרת של השחקנים הכי גדולים בכל הזמנים, לעשות דבר שלא יישכח לעולם בתולדות הספורט העולמי. אמר לו ג'ורדן, אני בפנים בתנאי אחד, אין אייזאה תומאס.
וואלה, לא שמעתי את הסיפור הזה.
תצא למג'יק ג'ונסון, אמר מג'יק ג'ונסון, אני בפנים בתנאי אחד, אין אייזאה תומאס.
תצא
ללארי ברד, אמר לו לארי ברד, אני בפנים בתנאי אחד, אין אייזאה תומאס. וזהו. והם פשוט השאירו את אייזאה בחוץ, כי הוא פשוט הסתכסך עם כולם, ואני עכשיו, החולצה הזאת היא לכבודו, כי בכל זאת, אני לא יודע כמה, אתה יודע, כמה אגו יש שם וכמה סכסוכים היו שם, אבל ספורטיבית, אייזאה תומאס היה צריך להיות שם.
כמה חשוב, כאילו, חוץ מכדורסל, חוץ, זה לא רק כדורסל, אנחנו מדברים על פוליטיקה, כמה חשוב, כאילו, לא רק
הנתונים,
לא רק הנתונים, לא רק המקצועי, לא רק הזה. אוקיי, אני אעשה את זה קצר וקולע, אני מחלק את פרק החולצות שלי לשניים. אחד, אני היום באתי עם חולצה, אמנם הייתי בדנמרק, אבל זה ביבשת סקנדינביה, וחזרתי משם כמוצא שלל רב, אני הולך להביא פה דברים בשבועות הקרובים, אחי, אתה הולך לעוף לך הסכך, הולך לעוף לך הסכך, עשיתי שם סקאוטינג ברמות קיצוניות.
אני נבוך בשביל שלי שראתה אותך ברגעים הכי חלשים שלך.
כמו ילד בחנות ממתקים.
תגיד, הירושה של הילד שלנו, זה מה שאתה עושה איתה? קונה חוצות.
תקשיב, מצאתי שם דברים, אנחנו עוד נגיע אליהם, אבל נתחיל מהקלאסיקות. ואני לא יכולתי להרשות לעצמי.
יאללה. זלאטן בשוודיה, אין מה לעשות, זה בכל זאת. אני יודע, הוא בטופ 3 לשחקנים האהובים עליך בכל הזמנים.
חד משמעית.
בטופ 3.
חד משמעית, ואני, העוול הגדול ביותר שנעשה לזלטן זה שניים, זה מסי ורונלדו, כי זלטן הוא בעיניי, הוא פשוט, אין לי, אני יכול לדבר עליו שעות, כי זה פשוט שחקן מרגש. הוא זכה שנה באליפות במילן, בגיל 99 פחות או יותר, ודברים שהוא עשה, אתה יודע מה, אם יש משהו שאני אוהב לעשות לפני שאני הולך לישון, זה לראות ביצועים של זלטן. בארצות הברית, בנוער, ועכשיו במילן, שהוא לקח את האליפות, הוציאו קטעים, קטעים שלו מחדר ההלבשה, אני אשלח לך את זה, זה כל כך גאוני, האיש הזה הוא, אתה יודע, זה, הבן אדם שמכניס תחתיו, אתה רואה את כולם, וזה שחקנים כאילו, אתה יודע, מילן, אליפות, כל איטליה באוויר, זה קבוצה מטורפת, זה, הוא, הבן אדם, וכל השאר. זה הוא מגנט כל כך חזק בכל חדר הלבשה.
זלטן הוא כל כך גדול שהוא טבע שם פועל, הוא טבע שם פועל על שמו. הרי יש את האנשים עם אגו גדול מדברים על עצמם בגוף שלישי. אני אחשוב מה שי גולדן רוצה ואז שי גולדן יודיע לציבור. אתה שומע את אלון מזרח מדבר ככה, לא נעים לך ממנו. זלטן לקח את זה צעד אחד קדימה, את האגו המדהים שלו. ובגלל זה אני קורא לך אותו גולדן. הוא אמר, כשהוא הגיע לדעתי ל-LA גלקסי.
עד הקטעים הגאוניים עם הדאבל ספרד שלו בעיתון בלוס אנג'לס, דיברתי על זה בעבר.
בדיוק, כמובן, אבל ברעיון ב-ESPN, הוא אמר...
רק נגיד, הקטע המדובר זה שהוא חתם בארצות הברית בלוס אנג'לס, ב-LA גלקסי, ואז ביום שהוא חתם, נפתח העיתון שם, אני לא זוכר אחד מהעיתונים שלהם, זה כאילו, זה כמו הארץ כזה, זה עיתון, היה דאבל ספרד עם התמונה שלו, you welcome.
תודה לך.
ככה גדול האיש הזה.
עכשיו, אנחנו תכף מסיימים ספורט, חבר'ה כל החוצים, תכף נעבור, לא לדאוג.
אבל רגע, אתה תסיים את זה כי יש לי עוד משהו קטן.
אני אסיים רק שם עצם, אז לטן מתראיין ל-ESPN, ומסיים את הרעיון בשורה המדהימה הבאה, הוא אומר, I ask you only this, America, במבטא השוודי שלו, השבור הזה, הוא אומר, do you dare to Zlatan? האם יש לכם אומץ, אי אפשר לתרגם את זה לעברית, זה שם פועל באנגלית, אבל הוא הפך את עצמו לשם פועל. האם יש לכם אומץ להתמודד עם זלטן, להיות בסיטואציה של זלטן, להיות בכלל במרחב של זלטן? זה זלטן, הוא כבר כזה אגומניה, כשאתה כבר חייב לאהוב אותו מרוב שהוא מטורנל.
אם הייתי צריך לפגוש שחקן אחד בעולם, כמובן מחוץ לישראל, וכמובן זה, שחקן אחד בעולם שהייתי, היית אומר לי, יש לך עכשיו ערב לעשות איתו בירה ולשבת כאילו זה הבן אדם. אבל רק שנייה אחת. כי חוץ מזה, אני חזרתי עם עוד חולצה אחת. יאללה. זו חולצה של מישהו שאני מאוד 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 אוהב, מאוד מאוד מעריך, אחד מהשחקני נשמה הכי גדולים שפגשתי. נראה אם אתה תגלה.
חן ליפין. יאללה. רגע, זה לותר מתאוס או...
יותר גדול מלותר מתאוס.
יותר מתאול, יש... יותר גדול ממתאוס.
אני אעזור לך.
טוני קרוס? יאללה. יאללה, תראה מה זה. תראה מה זה.
ביבי, מה אתה חושב שאני אחזור בלי איזה חולצה של נבחרת גרמניה? שמונה שי גולדן.
עכשיות עבר. עבר. עבר, באמת, מרגש, האמת. עכשיו, יש מונדיאל בנובמבר, אם ירצה השם, והמונדיאל יתקיים, הבנתי שיש בעיות, אבל אני מעריך שיתקיים, יש לי כבר חולצה ל-30 יום, אני לא הולך לקבס אותה בכלל.
זה אכן רכבך לזה, אז שמונה שי גולדן של המנשפט, הנבחרת האהובה עליך, אז באהבה רבה, אחי היקר.
אנחנו נפתח בהודעה של בנט, אני אגיד שני משפטים, ואז אתה תיתן את דברי השכל וההיגיון, אני אגיד דברים מהלב. אוקיי.
Okay. אני אחר כך ארצה, זה יהיה קצת לשאוב את הראש לאנשים, אבל אני אנסה בחמש עד שבע דקות לתת ניתוח של לקראת מה אנחנו הולכים.
בדיוק. אתה ראש ענף באמת ניתוח אנליטי וניתוח אסטרטגי, ואתה עושה את זה באמת מהטובים ביותר שאני פגשתי בחיים שלי, ופגשתי את הכי טובים שיש בארץ, וגם בעולם פגשתי כמה טובים. אתה באמת ברמה, בצמרת הגבוהה. או אני אגיד משהו מהלב ומהבטן. שלום לך נפתלי בנט, ולא להתראות. באמת לא להתראות, אדוני. אני אין לי שום דבר אישי נגדך, אני מאחל לך הצלחה ובריאות, והצלחה לילדיך ולך בחיים האישיים שלך, וכל מה שתעשה בו, שהוא לא פוליטי, שתבוא ברכה עליו. באמת מעומק הלב אני אומר את זה. אבל את מה שעשית ועוללת למדינת ישראל, לפוליטיקה בישראל, לעם ישראל, בכלל לחברה הישראלית בשנה האחרונה, את הקטם הזה ייקח לנו זמן למחות. ייקח לנו זמן למחות. אני לא מדבר על התקדים המדהים של הממשלה הפריטטית שהוא המציא. המציא ראש ממשלה עם 3.2 מנדטים שתומכים בו, שמנהל את עם ישראל, את המוטציה המעוותת הזאת. אני לא מדבר על זה אפילו. אני גם לא מדבר על השקרים הפתולוגיים שהוא שיקר, כשהוא נמצא בקלפי ביום הבחירות ואומר לאנשים, אני נשבע לך בכל היקר לי. אני אשב עם נתניהו ואני לא אתן יד לממשלת שמאל. יש לי חבר טוב, דורון דרייר, שהיה פעיל של ימינה, אומר לי, תקשיב, בקלפיות הוא נשבע לאנשים, אני לא אתן ידי לממשלת לפיד. אני איתכם, אל תדאגו, תצביעו ימינה, יהיה בסדר. אז אדם, באמת, ואני לא, ואתה לימדת אותי, אל תדבר על כיפה. אל תדבר על כיפה, לא אדבר על כיפה. אבל בכל זאת, זה ראש ממשלה הראשון בתולדות ישראל שחבש כיפה. יש לזה גם איזשהו סמליות. ושהאדם הזה, באופן אירוני, יהיה השקרן הכי גדול בתולדות הפוליטיקה הישראלית לתולדותיה שזכור לנו, זה חבל. זה עצוב, וזה חבל. עכשיו, את מה שהוא ביצע, זה לא פשע פוליטי. כבר היו לנו פושעים פוליטיים, אנשים שיקרו, אנשים רימו, אנשים עשו תרגילים מלוכלכים, אנחנו מכירים את המשחק. זה מעבר לפשע פוליטי. הוא ביצע פשע מוסרי עמוק, אמיתי. יש לו לקיים הבטחת בחירות, גם את זה, אנחנו לא ילדים, אנשים לא מקיימים את מה שהם מבטיחים, הכל בסדר. אבל יש לגנוב את הקולות שלך ביודעין, ואז לפנות לאנשים שגנבת את הקולות שלהם, ולקרוא להם ביביסטים. זה נראה לי סיאסים. להתהפך על האנשים שגנבת את הקולות שלהם, שמעזים רק לומר לך, אדוני, אבל גנבת את הקול שלי. אני הצבעתי לך על סמך משהו שהבטחת לי ואמרת לי, ועכשיו אתה עושה את ההפך, המוחלט, אתה חובר לכל מי שאני מתנגד לו, ואתה משתף פעולה עם כל מה שאני מתנגד לו. אם הייתי יודע שזה תעשה, לא הייתי חושב לצאת מהבית, קל וחומר להצביע לך. אז מה הוא אומר לאנשים האלה? אתם כתבמים? אתם מכונות רעל? אתם מכונות הסתה? האיש הזה ביצע פשע מוסרי בין אדם לחברו. ביושבו על כס ראש הממשלה של ישראל, ואני אומר לך, זה הכי קרוב שראיתי לאדם שמחר את נשמתו לשטן בפוליטיקה הישראלית. וזה מילים מאוד קשות, אני יודע, ואני מתנצל מראש, וזה דימוי חריף. אבל האדם הזה קרת ברית מאוד אפלה, עם צד מאוד לא יפה בנשמתו, וכולנו ראינו איך זה נראה, וזה לא נראה טוב מהצד. והעובדה שאחרי שנה הוא פורש מהחיים הפוליטיים, היא אומרת דרשני, עליך מרבנת. ולא משנה כמה רעיונות תעשה עם דנה וייס, וכמה רעיונות מלטפים עם בן כספית, וכמה מחמאות תקבל מ-10-15 כתבים שעבדו בלתחזק את הממשלה הזאת. עובדה, אחרי שנה הממשלה שלך התפרקה לך מול הפרצוף, ואתה בעצמך הבנת שאין לך ציבור, אין לך בוחרים, אין לך קהל, אין לך עתיד פוליטי, ופרשת מהחיים הפוליטיים. אז במבחן התוצאה, כנראה שהיית כישלון מוחץ. מעבר לזה, לדיראון עולם, כל פעם שידברו על מעשה פוליטי נחלולי, כל פעם שידברו על שקר, כל פעם שידברו על מעשה גניבה, יגידו בנט. יגידו בנט. זה יהפוך לשם פועל. אמרנו, do you dare to Zlatan? אני אגיד לך, שטראוקלר, מה אתה עושה לי? בנט עכשיו? כל מי שירמו אותו, כל מי שידפקו אותו, כל מי שיגנבו אותו, כל מי שישקרו אותו, יגיד מה? הוא עשה לי בנט. תראה את השותף שלי, עשה לי בנט. זה יהיה שם פועל. הוא לא מבין מה הוא עשה לעצמו, בנט. לדיראון עולם. ואני באמת, כתבתי פוסט לפני חצי שעה, אני מקווה שזה היה שווה את זה, שזה היה שווה את זה, נפתלי. השנה הזאת שנכנסת סוף סוף להיכל, כל חייו הוא חלם להיכנס להיכל, אני מסיים עכשיו, נכנסת להיכל נפתלי, אני מקווה שזה היה שווה את זה. לדעתי, אם זה המחיר של למכור את נשמתך, ואתה יודע, כמו שאמא שלי אמרה, שי, אלוהים מסתכל גם על מה שאתה עושה, לא רק בני האדם. אז אם אתה פיך, ולבך שווים ממה שהקדוש ברוך הוא ראה ומה שאנשים ראו, תהיה בריא. אבל באמת, לך, וברשותך, אל תחזור לעולם לחיינו. אני יודע שנדב יש לו פרשנות אחרת, פוליטית, אבל ממעמקי ליבי אני אומר, נפתלי בנט, פשעת, ביצעת פשע בעם ישראל, לך, אל תחזור. תודה רבה, מצינו.
זה הכל. בדיוק עשיתי אפצ'י, אתה יודע מה אומרים על מישהו שעושה אפצ'י בזמן שמישהו אחר מדבר?
באמת, זה היה מה שנקרא מעומק הלב, בלי מיתוח פוליטי, מעומק הלב, לך ואל תשוב לעולם.
תראה, אני מבין מה שאתה אומר, אני רוצה לחבר אותם, דיברת על הרגש, אני רוצה לחבר אותם לשכל.
כן.
שנייה, סליחה. תראה, אני הייתי שמח בזמן שיש לנו, לקחת אותנו לאיזה טיול קטן ברשותך. בבקשה. ברשות החברים, ברשות הכינוח האב שלי. תראה, אלא אם כן יקרה משהו מאוד מאוד חריג, מה שכנראה לא קורה, אנחנו יוצאים לבחירות שהתקיימו כנראה בתחילת נובמבר.
עד בנובמבר הבנתי, כן.
כנראה בתחילת נובמבר, יש פה עוד קצת עוד כמה עניינים, אבל זה הולך לשם. אנחנו הולכים לקראת מערכת בחירות מרתקת. אני לא אומר סתם, באמת מרתקת. הולך להיות פה קרב מסקרן מאוד. אני אתחיל מנקודה מבנט, ואחר כך אני אנסה לתת לך את התמה של כל אחד משני הצדדים, מה המשחק שלו. זה משחק שהוא דומה במידה מסוימת למשחק שהיה בקמפיין 3, בקמפיין השלישי, קצת דומה לקמפיין הרביעי, אבל משחק אחר. אנחנו בעצם נמצאים בעיצומו, מי שעוקב אחרי הפוד, אנחנו מדברים כבר כמה שבועות על מערכת הבחירות שהחלה הרבה לפני שהכריזו על פיזור הכנסת. דיברנו פה כבר גם על מה הולך להיות הנרטיב של פחות או יותר, של, נגיד, לפחות מהצד השמאלי של המפה, מה הולך להיות הנרטיב, אנחנו רואים. אני אגב מציע למי שרוצה להשתקר חזק בקיץ הזה, כל פעם שיאיר לפיד אומר את צמד המילים בן גביר, איתמר בן גביר, או בן גביר או איתמר, להרים צ'ייסר, אתם תהיו שיקורים פצצות בתקופה הנראית לעין.
אתם לא תוכלו לעבור יום אחד על הרגליים, אז
יהיה קשה מאוד, אבל את זה אמרנו, אני באחד הפרקים הקודמים אמרתי שזה, הוא יראה כאילו ממשלת BBB, בן גביר בצלאל ביבי, אתם רואים שזה מה שקורה, מי שעוקב פה אז יכול היה לראות את זה, אז ברשותך אני רוצה לעשות איזשהו זום אאוט, ולהסתכל רגע על החודשים הקרובים, לנסות לסרטט בנקודה שבה אנחנו נמצאים, עם דיסקליימר קטן שיש עוד כמה שינויים שהם כאילו פתוחים לשינויים ולעדכוני גרסה, אבל את התמה המרכזית של כל אחד מהצדדים, וגם אפילו לסרטט כבר את המפתחות להצלחה של כל אחד מהצדדים, ומה האינד גיים של כל אחד. אני אנסה להכניס אתכם רגע למאבק המוחות, ועל קרב הטיטנים שנמצאים כרגע בין שתי המחנות, בעיקר בין שני אנשים, או בין בן אדם לבין צוות יועצים שנמצא בצד השני, או קבוצה, בוא נגיד בין שתי קבוצות, ומה המהלכים המרכזיים של כל אחד על מנת להגיע להכרעה, או לניצחון, ונגדיר גם מהו ניצחון, ונגדיר גם מהי הכרעה, ואני, ברשותך, אני אזרום פשוט פנימה לתוך העניין. בנט לא סיים את הקריירה הפוליטית שלו, בנט סיים את הסייקל הזה, את המחזור הזה של העניין הפוליטי, אבל הוא היום, אם היינו, הייתי אומר את זה גם לפני הפרישה, דיברנו על זה גם בינינו, אבל הוא סיים את החלק הזה של הצד הפוליטי שלו, ומי שעקב, דיברתי על זה קצת אתמול, אפילו דרוקר הסכים איתי אתמול, אתמול שלשום בטלוויזיה, כשאמרתי את
הדבר. ראיתי אותך אגב אתמול ברשת 13, היית מצוין, ובאמת דרוקר, אני זוכר שהוא, ראיתי את שפת הגוף שלו, כשהתחלת לדבר, הוא היה כולו, אני חייב להיכנס בביביסט, ואז הוא אמר, רגע, הוא דווקא אומר דברי טעם, ונתן לך להמשיך, זה היה מעניין השפת גוף, שהשתנתה לו במהלך הדברים. מרתק היה.
אתה צודק, כי אני חושב שהנקודה שנתתי שם, היו כמה נקודות, הנקודה הזאת שאני אחזור אליה כאן, אחר כך אני אפתח את זה לעוד כמה דברים, שקצת לא היה זמן שם וגם לא המקום, אבל אני חושב שהיא גם מוכיחה ותוכיח את עצמה נכונה. אז אני אתחיל מנקודת הפתיחה, סבב הרעיונות האחרון של בנט, רעיונות הפרידה שלו, בכל הערוצים, באמת היו שם כמה ניואנסים מאוד מעניינים, ובעיקר העובדה שהוא מנסה למסגר את הכהונה שלו כמשהו, לא מה שהיה, אלא מה שהוא מנסה למסגר, לייצר נרטיב, והוא בעצם מסמן לעצמו שני תהליכים. אחד, לנסות למסגר את הכהונה הקצרה ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, ככהונה קדושה, מלאה ומוצלחת, בוא ננתק רגע מציאות, אבל אני נכנס רגע לנרטיב שלו. ושתיים, הוא בעצם נפרד לשלום באופן סופי ממצביע הימין במדינת ישראל, עזוב שהם נפרדו כבר ממנו, הוא גם עכשיו כבר נפרד מהם. והוא בעצם מסמן, היה שם קטע ממש מעניין באחד הרעיונות, אני לא זוכר, צפיתי בשלושתם באישון לילה, בערך 45 דקות שלושת הרעיונות. הדבר המעניין זה שהוא הלך לקיבוץ בערי, נדמה לי, לאחד מהיישובים בעוטף עזה, אני לא זוכר, נדמה לי ב-13, או לא זוכר באחד מהערוצים, ובעצם הוא מדבר שם עם קהל שאומר, אנחנו מצביעי מרץ, ואנחנו רוצים להגיד לך תודה, אני מסכם את המאמלקת הנקודה. עכשיו, הוא יודע שהם לא היו מצביעים לו עכשיו, הוא גם החליט כבר שהוא הוא בעצם סיים את הכהונה ואת הנקודה שלו, אבל הוא בעצם מסמן בזמן שכולם עכשיו נערכים ביתר סט לקמפיין 2022, הוא כבר עובד על מערכת הבחירות של 2024. אפשר להעריך את זה, אולי זה טיפה לפני, טיפה אחרי, אבל הוא כבר מסתכל על מערכת הבחירות של 2024, ומסמן כבר את הקהל העתידי שלו. הוא מדבר על קהל המרכז, טיפה שמאל, אמרת זה קצת קיצוני, אבל מרכז, שמאל, אם יש דבר כזה, הוא מסתכל עליהם ורוצה להגיד להם, חבר'ה, אני הייתי ראש ממשלה טוב, אני הייתי ראש ממשלה מכיל, פוזיטיבי, עוד כל מיני דברים, מסרים שהם לא רלוונטי לקהל הימני, הוא לא דיבר איתו, לא סתם הוא לא בא לערוץ 14, זה עולם תוכן שלא מעניין אותו, הוא הסתכל רק על הקהל, שהוא יודע שהוא לא יכול להצביע לה היום, אבל שהוא מנסה כבר להכין, והוא יעשה את זה ביתר סט בטווח הנראה לעין מבחוץ, להכין את הקרקע לקמפיין 2024, והוא כבר הזניק אותו מבחינתו. אם אמרנו לפני חודש, חודשיים, שלפיד ואחרים כבר הזניקו את קמפיין 2022, בנט מזניק את קמפיין 2024. אז זה לגבי בנט.
אני אשאל רק שאלה קטנה, ותמשיך עם הניתוח. תגיד, אבל במרכז די צפוף, יש לפיד שבונה במקביל גם הוא את המותג שלו, ואת הנוכחות שלו, ועכשיו ירצה להיות ראש ממשלה, ואולי גם יחלום על ראש ממשלה אחרי הבחירות הבאות. אז לפיד בונה מאוד חזק את המאחז. בני גנץ גם כן לא מתכוון לוותר על מאחז המרכז. אנחנו שומעים שגדי אייזנקוט נכנס. מתחילים להיכנס דמויות די משמעותיות למרכז שמאל. שמאל זה מרב מיכאלי והורוביץ, זה לא מעניין. הם לא יחזרו לשלטון לעולם, הם יישארו מפלגות שוליים. המרכז בישראל היום והימין זה שני הגושים האמיתיים. עכשיו, אז בנט רוצה למקם את השמאל, אני מניח, בגוש המרכז. אבל איזה מקום יש לו במרכז בכלל? הכל תפוס גם שם. עזוב שמאל, הוא הרי לא ישבור שמאל על התחרות בהורוביץ וב...
אז תראה, קודם כל בפוליטיקה אתה צריך לחיות את היום, מה שנקרא, וכרגע הוא מבין שדבר אחד ברור, בימין נגמר העניין. עכשיו הוא צריך לחפש קהל חדש, אין לו ברירה, זה לא... זה המצב. אין לו אזורים אחרים. עכשיו אתה צודק, האזור היום מלא, אבל אני לא מדבר איתך על היום, אני מדבר איתך על עוד שנתיים, אולי אפילו קצת פחות או קצת יותר אפילו. כשהוא מסתכל לשם, הוא אומר, אוקיי, הם עכשיו ילכו לשם, אחד או כמה מהם ייצרו שחיקה מתמשכת, יהיה לי מקום כדי להיכנס, ובאותם סקרים, שאני מסתכל עכשיו כבר שנתיים קדימה, נגיד, בסדר? אני נראה כמישהו שיכול להוסיף מנדטים, ניסיון וכו', לפיד יכול לשריין אותו, הוא לא חייב בלג אחד לרוץ עד למעלה, הוא לא מסוגל גם, אין לו מנוף, אבל הוא יכול בשני לגים לחזור, להיכנס בתוך רשימה כזאת או אחרת, אגב, פתח סוגריים, ימינה, זה גם שאלה עכשיו מה יש שם, אבל הוא פותח אפשרויות, דיברנו על אנשים שרצים לתאום ואנשים שפותחים אפשרויות, היציאה שלו החוץ זה האקזיט, הוא בעצם עושה עכשיו אקזיט כדי לעשות קאמבק, הוא לא עושה אקזיט כדי לפרוש מהחיים הפוליטיים, נקודה. הוא יוצא לחלט, אגב, בעיניו, אני לא יודע מה יהיה, בעיניו, זה ככה הוא מסמן את המטרות שלו, ובעצם בנט נכנס לחיינו כימין לא מתנצל, ומסיים את עצמו כאחד שלא מתנצל בפני הימין. הוא הולך פשוט בקהל חדש לחלוטין.
שורה יפה, שורה יפה.
הוא הולך בקהל חדש לחלוטין, זורק את העולם, עולם התוכן של מצביע ימין הצידה מהדרך, ומתחיל לבנות גשר למרכז, כדי שהוא יוכל בנקודה מסוימת לחזור, להתחבר, ובלג שני לנסות להתמודד עוד הפעם למעלה. עזוב שנייה אם הוא חי בסרט, אני אומר לך מה...
הפילוסופיה שלו אומרת, בקצב שהדברים קורים בישראל, אני מנסה להיכנס לראש לו, בקצב שהדברים קורים בישראל, ולפיד יעשה את השטויות שלו, נתניהו ימשיך הקרקס סביבו, יכול להיות שבעוד שנתיים יהיה פה כל כך רע, שאנשים יגידו, רגע, נפתלי בנט הזה בעצם הוא לא היה כזה רע, הוא דווקא היה...
זה מה שהוא רוצה להנציח, את זה שבעצם לא הייתי כזה רע, ולדבר לקהל שלא ממש זוכר, כי לא התעניין בעניין הזה, זה לא הקהל הימני, שמבחינתו חווה דקירה מאוד רצינית. אז זה המשחק של בנט, אבל בוא נוציא אותו, כי הוא לא במשחק לתקופה הנראית להם, בסדר? בוא
נדבר... לדבר על שקט, ולדבר איתך על שקט ועל שיקלי. ישב אצלי שיקלי לפני...
אני מציע, בוא נעשה איזה משפך קטן מלמעלה למטה.
אוקיי.
סליחה, כי שניהם שחקנים רלוונטיים, אבל לא בנקודה המרכזית.
מה שאני אנסה לומר זה ששקד מחסלת את שיקלי בעצם, בין אם היא מתכוונת או לא מתכוונת לכך. ישב אצלי שיקלי לפני שבועיים שלושה באולפן, אדם שאני אוהב אותו אהבה גדולה אישית.
גם אני, והיה פה והיה טענו גדול איתו.
אדם מקסים, מנץ', אלוואי, באמת, היום הכנסת הזאת נפרדת מאיתנו ואנחנו נפרדים ממנה, אלוואי ו-120 שיקלי היו בכנסת, באמת אלוואי. אבל עכשיו, מה שנקרא, נחזור לחיים. אומר שיקלי ובצדק, תקשיבו, גם ישב איתי פרופסור אשר כהן מבר אילן, שהיה מספר 11 או 12 של בנט בכנסת, לא יודע אם הנוכחית או הקודמת, היה 11-12, ושניהם הסכימו איתי, אמרו, תראו, יש ציבור ימני שלא רוצה להצביע ביבי, לא רוצה להצביע ביבי, אין טעם להתווכח אפילו על זה, יש קהל כזה, ולא מגדירים את עצמם כימנים, קצת מבועלים מסמוטריץ' ומבן גביר, מהסיבות שלהם, וכמובן שאין להם מה לחפש אצל החרדיות, יש קהל, יש חמישה כאלה, שישה מנדטים, לא ברור מה מספרם, חמישה, שישה, שבעה, שמונה, לא ברור, אבל הם קיימים. עכשיו אומר שיקלי, אני מחפש את האנשים האלה, מה שנקרא מאוכזבי סער, מאוכזבי בנט, מאוכזבי ליברמן, כל מי שאמר, אתם לא ימנים באמת, הבנתי את הטריק שלכם, אבל מצד שני, אני לא רוצה להצביע ביבי, ובטח לא רוצה להצביע בן גביר עכשיו, כי אני רואה את עצמי ימין, ימין אזרחי, לייט, חמוד, מקסים, whatever, לא משנה איך הם מגדירים את עצמם. עכשיו, כשהילד שקד אומרת, אני מוכנה לשבת עם נתניהו, אני בסך הכל, במהלך הזה שבנט עשה לה, הוא עשה לה גם קצת טוב, בזה שהוא זרק אותה ככה בצורה כל כך אכזרית, והפר את הברית בינה בצורה, ביניהם בצורה כל כך בוטה, אני חושב שהוא עשה לה טוב בלי להתכוון, אולי אם להתכוון. היא עכשיו יכולה לומר, אני ונפתלי זה כבר דבר והיפוכו, זה כבר שמאל וימין, זה כבר, היא יכולה עכשיו, קיבלה קארט בלנש, למה שנקרא לצאת על נפתלי לאורך כל הקמפיין ולהתרחק ממנו.
זה לא יקרה.
בוא נראה.
אני אומר לך, זה לא יקרה, זה לא יקרה.
בוא נראה. יכול להיות שהיא מבינה שכדי לקלוט את להביא את ארבעה מנדטים האלה, היא חייבת להתנער מנפתלי ולהגיד להם, תקשיבו, אני ימין שלא יבגוד יותר, במרכאות יבגוד, אסור להשתמש בבינה.
זה משהו אחר, אבל היא לא תצא מנפתלי לדעתי.
אני יותר לא אתפתה לעסקאות אפלות עם הורוויץ ולפיד וכו'. עכשיו, היא תצטרך לייצר אמון, כדי לייצר אמון, היא תצטרך לייצר איזושהי הרחקה שלה מנפתלי. עכשיו, מה שקורה זה, שהיא ושיקלי יושבים בדיוק על אותו בייס, בדיוק על אותו בייס, ועכשיו את התאריך הימני שהוא לא רוצה להצביע ביבי, לא רוצה להצביע סמוטריץ' ובן גביר, להכריע בין שיקלי לבין הילד. הולך להיות שם מיני מלחמה מאוד מעניינת, שאגב, יכולה לעלות לימין במנדט או שניים בעודפים. לכן אני מוטרד מאוד מהאירוע הזה. אני שואל אותך, האם לדעתך ריאלי לצפות ששקד ושיקלי, שיקלי אמר, אני בשום פנים ואופן לא חובר לשקד, לא מעניין אותי, אבל האם פוליטית הגיוני, ונכון אולי לצפות ששני אלה יחברו, כדי למקסם את הפוטנציאל של הכוח המשותף של שניהם?
התשובה היא לא. אני לא רואה אותם חוברים כמפלגה אחת. אני גם לא בטוח שהיום, בנקודת הזמן הנוכחית, הם באותם קהלים. אז רציתי ללכת מכיוון אחר, אבל נתחיל משם. שיקלי... לא, לא, בסדר, שיקלי להערכתי, אני מאוד אוהב אותו, גם ברמה האישית, וגם אני חושב שהוא איש באמת ראוי מאוד. שיקלי בבעיה, לא בטווח האסטרטגי, בטווח הטקטי של כרגע, של המערכת הבחירות הקרובה, הוא נמצא בבעיה, מכיוון שאני חושב שאין מספיק leverage, אין מספיק יכולת תנופה ויכולת מינוף, בתקופה, בזמן הנראה לעין, אני חושב, כדי לייצר מאמץ שהוא רץ איתו עד הסוף ועובר את אחוז החסימה. אלא אם שני דברים יקרו. אחד, הוא יצליח לייצר עצמו רשימת נבחרת ברמת הסיירת מטכ"ל, כל אחד בול בפוני בטירוף, ולהגיד את האמת, אין אנשים כאלה היום, כמעט ואין. הוא צריך להביא כמה כאלה, וזה לא פשוט. והדבר הנוסף זה שהוא כל כך יעבור את אחוז החסימה, שנתניהו ידחוף אותו כלפי מעלה. שני הדברים האלה הם המפתחות של שיקלי, וזה מפתחות אולטרה קשים להשגה, כך שאני בנקודה הזאת סקפטי.
אבל תקשיב, אם הילד רצה ועושה רושם שהיא רצה בראש ימין...
רגע, אז... אוקיי.
יש... בוא נגיד שהיא לא עוברת את אחוז החסימה. היא מביאה, לא יודע מה, 70-80 אלף קולות. זה שני מנדטים. שהלכו לפח, שצריכים לחלק אותם איכשהו בהסכמי עודפים, נראה מי תחתום. אבל תקשיב, זה 70-80 אלף קולות של הימין, שהלכו לפח.
אם היא לא עוברת אחוז חסימה, אין הסכם עודפים, אגב. זה לא רלוונטי. אבל תראה, אז קודם כל זה לגבי שיקלי.
זה הפחד, שהילד רצה. ושיקלי רצים, הוא לא עובר, היא לא עוברת, הלכו לפח, מי יודע, אולי 4-5 מנדטים סטטיסטיקה.
זה מביא אותך להפסד ודאי, אבל תכף נדבר על המפה. אז לגבי שיקלי, אני סקפטי, כי אני לא חושב שיש לו את היכולת ואת הזמן לייצר את המהלך עד הקצה, הלוואי שאני אופתע, אבל כרגע כך אני חושב, ולכן גם אם הוא ירוץ, אני חושב שבאיזושהי נקודה הוא יצטרך לקפל את הקלפים ולמצוא איזשהו בית, אבל זה אתגר. לגבי הילד, א', אני לא בטוח שהיא תרוץ ברשימת ימינה. ימינה, בוא נפריד בין האלקטורט לבין המפלגה. המפלגה היא שלד שקיים, ויש בה תחתו 14 מיליון שקל במימון בחירות, ועכשיו לא יודע, אולי יותר אחרי התוספת שהייתה היום, אבל יש לה 14 מיליון שקל בקופה, זה הרבה מאוד כסף במערכת בחירות, זה שלד שאפשר לעבוד איתו, אוקיי? או אפשר להשתלט עליו או להתחבר איתו.
סופרים לה 6 מנדטים, כולל
5.
5?
כרגע, לא, עכשיו בסקר שהיום מתפרסם,
יש לא, אני אומר, בחירת החישוב של נו, תקציב מפלגות,
הראשית מפלגות. לא, יש לשלד של ימין יש איפשהו בין 12 ל-14 מיליון שקל, זה הרבה כסף. עכשיו, אז ימינה, אחד, הילד לא בטוח שהיא תרוץ. הילד יש לה למעשה שתי אפשרויות מרכזיות אחת. עכשיו, ואני מקווה שהסקר עכשיו של החמישה מנדטים לא יסמא את עיניה כאילו לחשוב שזה המצב, לדעתי זה לא המצב. אבל יש לה אפשרות אחת לעשות כרגע מהלך שהוא לא ברמת קוסמטיקה, הוא לא ברמת ניתוח אף, הוא ברמת ניתוח לשינוי מין. היא צריכה לעשות ממש מהלך רדיקלי, והיא צריכה לבוא עם אנרגיות חשמל, והיא צריכה הרבה תפילות, והיא צריכה עוד כל מיני דברים, וקמפיין מבריק, ועוד הרבה דברים, בשביל לעבור אחוז חסימה, וגם ליוקים מדויקים, ועוד כמה דברים. זה לא פשוט מבחינתה לעבור אחוז חסימה, ואני לא בטוח שהיא תסתכן בעוד פעם ספירת קולות. ולכן האופציה של פרישה, לדעתי, לא ירדה מהשולחן. היא יכולה כרגע לרדת מהמפה, להגיד תודה שלום, לפרוש, לעשות מהלך מסוים, יש לה דברים מה לעשות מחוץ למערכת הפוליטית, ולעשות או לביתה או לעשות כל מיני מהלכים אחרים שיכולים למצוא אותה גם בעתיד הנראה לעין, במערכת הפוליטית הישראלית אנחנו יודעים שדברים משתנים בצורה מהירה, ולחזור ולעשות קאמבק שונה ממה שנפתלי עושה, כי היא גם במצב שונה מנפתלי, גם צורית ובכלל, אבל גם לעשות בעצם מהלך דומה. אפשרות שנייה, לעמוד בראשות הרשימה, לדעתי אסור לה לעשות את המהלך הזה, אלא אם היא באמת שולטת ברשימה, כי אני לא חושב שנפתלי אמנם הודיע על פרישה, אבל זה לא אומר שהוא עוזב את המפלגה, ולכן הילד צריכה לרוץ בעיניי, כדי שתהיה לה אפשרות לעבור את אחוז החסימה, היא צריכה לעשות מהלך מאוד מאוד משמעותי, כדי לעשות שינוי מאוד דרמטי, וקריאה ועוד כל מיני דברים, כדי לחזור איכשהו ברמה הציבורית להתקבל.
היא חייבת להחזיר את נפתלי ואת הברית ביניהם, לעשות רעיונות של נפתלי שיקר לי, רימה אותי, אני מוכזבת, נפגעתי, אני עמומה, הייתי נאמנה, הייתי חברה, באיזשהו שלב כבר לא יכולתי לעמוד בזה, ותודה לאל שזה נגמר. היא חייבת לעשות רעיון כזה, חייבת, אחרת אין בכלל מה לדבר בתוך הימין הישראלי לדעתי. אין לה בכלל מה לדבר.
אז לכן יש לה אפשרויות, מדהים, כי היא הייתה במצב שכל הקלפים בצד שלה, והיום היא נמצאת במצב של כמעט כל הדלתות נסגרו, זה כאילו נראה עכשיו ירשת המפלגה, אבל גם הדרך עוד ארוכה, ארוכה, ארוכה מאוד, כדי להגיע חזרה לנקודה שבה היא הייתה. אבל בוא ברשותך נעשה רגע את הזום אאוט, כי אני חושב שזה איזשהו מפה, כדי שכל אחד מאזין, מאזינה, צופה וצופה, וגם אנחנו ככה נעשה על זה, זה דיון קצר, כדי לתת לך, לסרטט לך שנייה אחת מה אנחנו, לקראת מה אנחנו הולכים בתקופה הנראית לעין, ואני אנסה לעשות את זה בקצרה, אבל נצטרך פה כמה דקות. מערכת הבחירות הקרובה הולכת להיות, כרגע אנחנו בשוויון כמעט מלא בעיניי, עם יתרון קטן לאפשרות לניצחון לצד השמאלי של המפה, ונגדיר בה קודם כל מהו ניצחון. ניצחון לצד הימני של המפה זה 61 ומעלה לגוש נתניהו, הליכוד, וכן הלאה. ניצחון לצד השני הוא שלנתניהו אין 61, לא שיש 61 לצד השני. זאת אומרת, הצד השני רוצה לסיים בטקו, הצד השמאלי, הצד הימני רוצה הכרעה, 61 ומעלה. ככה שניצחון לכל אחד, זה לא אותה תוצאה, רק שנגדיר ניצחון. עכשיו, מה המפתחות המשמעותיים לכל צד לנצח, ומה המהלכים שהוא הולך לעשות, ומה הרגישויות שהולכות להיות לנגד עינינו? אנחנו עוד בפרקים הבאים נצלול לכל אחד מהדברים האלה, אבל חשוב לי לנסות לעשות איזה מפינג, מורה נבוכים רגע לקראת מה אנחנו באים. כדי שהימין יגיע ל-61, צריך לקרות הדברים הבאים, ואם אחד מהתנאים האלה לא מתקיים, אין סיכוי לנצח. כדי לנצח צריך שכל התנאים שאני אגדיר עכשיו, יתקיימו במלואם. ולכן הימין מתחיל פה בדפיציט.
בוא נרשום.
אחד, כל אחת מהמפלגות, בעצם אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שבה רם, מרץ, תקווה חדשה, בסיטואציה מסוימת, מפלגת העבודה, נגיד, המשותפת, וליברמן, שש מפלגות, שמתוכן חצי מהכמות הזאת, נמצאות באמת בסכנה משמעותית לא לעבור את אחוז החסימה. כדי שהימין יגיע ל-60...
ליברמן בחשש לעבור, אתה חושב שהוא לא, הוא לא, יש סיכוי
שהוא לא, לעבור? לא, אני חושב שהוא יעבור, אני אגיד לך תכף מה אני חושב שהסבירויות, אני חושב שהוא יעבור, אבל יש פה שש מפלגות שהתנדנדו בחודשים הקרובים.
אוקיי, זה בהנחה שהלילה לא יעבירו את הורדת אחוז החסימה. זה בהנחה...
אנחנו מדברים על המצב הקיים.
כן.
כדי שהימין ינצח, כדי שיגיעו ל-61, אתה כמעט וחייב בכל תרחיש שלפחות אחת מהן לא תעבור את אחוז החסימה. רק נגיד במקביל, בנט מדבר, אז כל אחד יחליט אם הוא רוצה להקשיב לבנט, זה בסדר?
אני
אתן...
אני יודע מה הוא אומר, עשיתי הכל למען עם ישראל,
הכל הזה נאום שנכתב לפני שנה, בשבוע.
חוזר לילדיי, נשיקות לגילת אהובתי ולילדיי, אני אומר לכם מראש, זה יהיה הנאום, אם תרצו, אני אנאם במקומו, יהיה אותו אפקט, מבטיח לכם. כן.
אוקיי, אז אני בא מבטיחות. מבטיח אחד שאחת מהמפלגות לא תעבור את אחוז החסימה, לדעתי רם נמצאת במצב לא הכי טוב, מרץ נמצאת במצב לא טוב, ויש פה עוד כמה שחקנים שמתנדדים, גם תקווה חדשה, למרות שאם ימינה לא רצה, יש פה איזה דיסוננס, תקווה חדשה בין כל המפלגות היא עם הבייס הכי קטן, אבל עם הפוטנציאל הכי גדול לעבור, כי אני חושב שגדעון, ברגע שימינה נניח ויתכן והיא לא תרוץ, או בקונסטלציה הנוכחית, ואם בנט מקפל את עצמו כמובן, הרבה אנשים ירצו להצביע לגדעון, כי גדעון בשום מצב כביכול לא יישב עם נתניהו, וירצו שבעצם זה קול בטוח
ל... מי הקהל של גדעון? זה לא קהל של אנשי ימין, מי הקהל של גדעון? תסביר לי.
מרכז, אנשים שלא רוצים את נתניהו, אנשים שהם בדעות, גם חלק אגב, דעות ימניות ולא אוהבים את נתניהו, וגם אנשי מרכז שמאל שלא מעוניינים שנתניהו יהיה, ויודעים ש, ש, שהוא, כאילו, שגדעון לא יישב איתו. ויש הרבה כאלה. אז המפתח הראשון שאחת מהן לפחות לא תעבור, אם שתיים לא עוברות, הסיכוי של נתניהו לנצח, של הימין נצח, הוא קרוב ל-90%. אם אחת לא עוברת, יש סיכוי סביר וטוב, זה מפתח ראשון. המפתח השני, זה שיופקו הלקחים מקמפיין מספר 3 וקמפיין מספר 4 בקמפיין הליכוד. אני מערך כרגע את הליכוד...
אני רוצה בתוך הניתוח שלך, הודעה של בני גנץ מהיום, לא בני גנץ, מי זה היה?
תכף אני אגיע לגנץ, תכף אני אגיע, כי גנץ מאוד משמעותי בה.
היום, איך קוראים להם גלי גנץ? כחול לבן קוראים להם. כחול לבן היום אמרה, אנחנו בכנסת הבאה לא נפסול אף אחד. אם צריך, נשגע עם נתניהו. אז זה גורם מעניין. אוקיי.
כחול לבן הולכת להיות השחקן הכי משמעותי בפוליטיקה הישראלית בחודשים הבאים. תכף נסביר גם למה.
כך נראה.
אוקיי, אז מפתח ראשון אמרנו, אחת לפחות לא עוברת, עם שתיים סיכוי ודאי כמעט לניצחון, אחת לא עוברת, יש פוטנציאל לניצחון. המפתח השני זה להצליח לייצר את מה שאנחנו ייצרנו בקמפיין א', וזה להגיע למספר של 35-36 מנדטים, לדעתי כרגע זה לא שם. לדעתי כרגע זה לא שם. כרגע לדעתי המצב נוגע בבין 30-32, 33 מקס. אתה צריך להגיע למספר של 35 ואילך, 36 יהיה טוב מאוד. כדי להגיע לשם צריך להפיק לקחים קרדינליים משני הקמפיינים הקודמים, שהיה בהם כשל מרכזי אחד, מי שיסתכל על קמפיין אחד למול קמפיין 3 ו-4, יראה את הפערים, בעיקר בערי הפריפריה, ובעיקר בשטח ליכודי שבו היה בין 60-80% מיצוי, זאת אומרת, הפסדת בין 20-40% פוטנציאל בערים מסוימות, ירדת שמה, כדי לנצח, אתה חייב להגיע לרמת, להיקף ההצבעה שהיה לך בקמפיין 2019, בעיקר בפריפריה. עשו עבודה לא מספיק טובה בקמפיין השלישי והרביעי, פספסו שם הקולות, וברגע שהם פספסו את הקולות האלה, או בהינתן שיפספסו את הקולות האלה, אז אין דרך לנצח. זאת אומרת, הליכוד צריך להגיע למקסימום כוח, כמו שעשה בקמפיין הראשון, וצפונה כדי לנצח. נקודה שלישית, אחוז הצבעה במגזר הערבי. אחוז הצבעה במגזר הערבי, לפי השקלולים כרגע, מדבר על 41%, זה אחוז שהוא טוב. זאת אומרת, 41% במגזר הערבי, זה אחוז שמאפשר לאחד משניים, או שאחת מהמפלגות, בדגש כנראה על רעם, לא עוברת, או שיהיה היקף מנדטים כזה, שהוא עדיין מאפשר לימין לנצח ולהגיע ל-61. זאת אומרת, שלוש הנקודות האלה, אלה must. אם אחד מהדברים האלה לא מתקיים, הסיכוי של הימין לנצח הוא לא גבוה, הוא, יותר מזה נגיד לך, הוא סיכוי די נמוך. זאת האמת. מהצד השני, אני רוצה לתת את המקרו, אחר כך נצלול בכמה רגעים, ואנחנו נשלים את זאת בפרקים הבאים. בצד השני, לא בכדי לפיד אומר בן גביר, בן גביר, בן גביר, בן גביר. הוא דה פקטו וביודעין מחזק את איתמר בן גביר. איתמר בן גביר נמצא כרגע בשיא כוחו אולי אי פעם בפוליטיקה הישראלית.
בהחלט.
אני חושב שהוא היום, בסיטואציה האמיתית, לא ראיתי מה הוא יצא בסקרים היום, בסיטואציה האמיתית הוא יכול להגיע לדו ספרתי עם בצלאל.
בהחלט.
וזה בזכות הקמפיינר מספר אחד שלו אי פעם, וזה יאיר לפיד. אבל יאיר לפיד, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, בקמפיינים, והוא משתכלל עם הזמן, הוא יודע לעבוד, יש לו יועצים טובים, ויש לו צוות נכון, והם יודעים לעבוד, זה אדם שהקים מפלגה מאפס, והוא היחיד שעשה את זה ב-20 ומשהו שנים האחרונות, מפלגה מצליחה. לא משנה בכלל מה אנחנו חושבים. הוא לא סתם נוחת בן גביר, בן גביר. הוא אומר את זה כי הוא מבין שהוא חושש מאוד מהדישות, והוא יודע שהוא הולך להיות עכשיו ראש ממשלה 3-4 חודשים, זה נזק פוטנציאלי גדול מבחינת הגוש שלו, כי הוא גם אני מניח מודע למצבו, והוא בממשלת מעבר ויהיה לו מאוד קשה. לימין יש דמון סוף סוף משמעותי, הרי לפיד אמר אני לא ארוץ, נתניהו כל הזמן ניסה להוציא אותו מהארון הפוליטי, תגיד שאתה רץ, תגיד שאתה רץ, והוא לא רצה להגיד שהוא רץ, הוא ידע למה, כי נתניהו מחפש במרכאות, כן, דמון פוליטי, בנט הוא הדמון פוליטי הטוב ביותר שקיים בשוק היום, לימין, ועדיין צטרכו לנצל את זה בתבונה רבה, אבל יאיר לפיד לא סתם משחק על בן גביר, הוא משחק על בן גביר כי הוא מפחד מאוד מהדישות המצביעים שלו. הוא יסמן ממשלה משיחית, מטורפת, מסוכנת לעתיד המדינה, והוא ינסה להצמיד את בן גביר לבנט, מה שדיברנו כבר מזמן, כדי להוציא את האנשים שלו מהאדישות, וכדי להצביע, כדי להרחיק אנשים מנתניהו. וזה מפתח אחד חשוב לו, לעצור אדישות ולייצר עידוד הצבעה. מפתח השני, מראה לגוש הימני, הוא יהיה חייב שכולם יעברו. הוא חייב שכל המפלגות הקטנות יעברו. רק כאן מתחבא משהו מעניין. בקמפיין הקודם הוא עשה מהלך, ודיברנו על זה, ואני באמת הצדעתי לו פוליטית, הוא הצליח לעשות רגרס בדקה 89, ולקחת לג אחד אחורה, ולדחוף את המפלגות הקטנות כדי שכולם יעברו. הוא עשה את זה באומנות, והוא עשה את זה בצורה טובה, הצליח לו, כולן עברו, ברגע שכולן עברו, הסיכוי היה הצד השני להקים ממשלה היה כמעט ולא קיים. ובאמת, ראינו, זה לא הצליח.
הבוקר שבו מנסור עבאס עבר את אחוז החסימה, זה הבוקר שבו הסתיימה ממשלת נתניהו.
אמרתי אז גם פעם בבוקר, רם ביום בהיר, זה מה שזה היה.
כמה תקף, באותו רגע שרם עברו את אחוז החסימה, הסתיים האירוע.
רק מה מתחבא פה? מתחבא פה משהו שאני שם אותו כאן, היום, כשהכנסת כמעט מתפזרת, והדבר הזה יעמוד לכדי מבחן ביום הבחירות, או ב-48 שעות של מערכת הבחירות הבאה. יש לנו עוד הרבה זמן, אבל את זה אני כבר מוכן לשים כאן. הולך להיות לו מאוד 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 קשה, כי אנחנו היום, וזה יתרון יחסי של הימין במערכת הבחירות הבאה, הפוזיציה. נתניהו מגיע מפוזיציה לא של ראש ממשלה, ובהפוך על הפוך זה טוב לו בעיניי.
נכון.
בצד השני, לפיד מגיע מפוזיציה של ראש ממשלה, ומעבר לכל הדברים, חלקם ברורים יותר, חלקם עוד התגלו, הקטע הזה שהוא עשה בפעם הקודמת, וחסם את עצמו ועצר, ולקח לג אחד אחורה, ונתן לקטנות לעבור, הוא התקשה מאוד לעשות את זה משני טעמים. האחד, כי הוא בא מפוזיציה של ראש ממשלה, והוא הולך לדחוף הכל, את כל הצ'יפים הוא הולך לדחוף פנימה, ולקחת אחורה, בנקודה שהוא רץ all in בתור ראש ממשלה, בתור המפלגה הגדולה בגוש, דוחף את כל הצ'יפים שלו, מה שנקרא, בכל הכוח קדימה, לעשות סוויץ' בשבוע האחרון, ב-72 שעות האחרונות, ולהגיד תצביעו מרץ, או בטח תצביעו רם, או משהו כזה, יהיה לו לוז-לוז, הוא לא יוכל לעשות את זה הפעם. ודבר שני, אני אגיד לך, הוא גם לא יצליח לעשות את זה ברמה האנושית שלו, הוא לא יצליח, הוא לא יתאפק, הוא ילך עד הסוף. ומכיוון שאני מעריך שהוא ילך עד הסוף, הוא מגדיל את הסיכויים של אחת מהם ליפול. בצד השני, וזאת נקודה שהיא קריטית במערכת הבחירות הבאה, זו אולי הנקודה הכי חשובה במערכת הבחירות הבאה. הניתוח שבעיניי הוא ניתוח לא רק פוליטי, הוא גם פסיכולוגי של האיש, ושל מצב הצבירה שהוא יהיה בו, שהוא מצב צבירה אחר ממה שהוא היה בפעם הקודמת.
עכשיו בוא נזכור גם...
רגע ועוד מהאנקדוטה אחת.
כן.
חרב הפיפיות מהצד השני זה שהחוזקה היא החולשה. נתניהו ילך, אם בקמפיין הקודם, הוא היה בקמפיין הרבה יותר פוזיטיבי, הפוזיטיבי ביותר מכל הקמפיינים שלו, והוא עשה בשכל, בקמפיין הזה זה יהיה קמפיין דיכוטומיה מטורף. צד אחד יגיד, אתה הצבעת על נתניהו, קיבלת את בן גביר, קיבלת משיחי וכו' וכו', והסברת למשמעויות. צד שני יגיד, הצבעת לגוש השמאל, הצבעת ללפיד, קיבלת רם, קיבלת ממשלה איסלאמיסטית, תומכת במחבלים וכו' וכו'. אממה, אין ספק, זה גם מסר קריטי במערכת הבחירות הזאת. אממה. זה פוגע בנקודה שדיברתי קודם על 41%. כי כשאתה הולך בקמפיין כזה, אתה מעלה את אחוז הצבעה במגזר הערבי. לכן יהיה פה קרב שהוא צריך להיות כל כך מדויק לכל אחד מהצדדים, שכל מסר שתדחוף אותו חזק מדי, יהיה לך בבקפייר. ולכן זה הולך להיות כל כך עדין, וזה יהיה כל כך מוכרע בנקודות קטנות, עד כדי כך שהחוזקה של כל מפלגה וכל נרטיב היא גם במידה מסוימת החולשה שלה. ועוד דבר אחד אני אגיד. למה אמרתי שכחול לבן היא המפלגה החשובה ביותר. א', כי אני חושב שהם הולכים להביא תוצאה מאוד גבוהה, בגלל שהרבה מאוד אנשים, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל באמת, בני גנץ עשה הרבה מאוד מהלכים גדולים, הוא דוגמה למישהו שיצא מהקבר, הוא עשה הרבה מאוד מהלכים, והוא כרגע מגיע בפוזיציה מושלמת לבחירות, ולא סתם נאמר מה שנאמר, הוא פותח אופציות, והוא לא הולך לשבת באופוזיציה. הוא בפוטנציאל להיות ראש ממשלה או שר ביטחון. וגם אם נתניהו, להערכתי, יגיע ל-61, עדיין בני גנץ ירצה להיות בממשלה של כל אחד שלא יהיה, כי הוא לא מפלגה שיכולה לשבת באופוזיציה. ולכן הוא שחקן מגה חשוב, הוא כמעט היחיד, אולי למעט הילד שקד עם התערוץ וכו', שעשוי לשבת בשני הצדדים, ולכן כוחו הוא עצום, ללא קשר לתוצאה, ואני חושב שהוא יקבל תוצאה.
אני אגיד משהו.
אז ככה נתתי לך באמת איזה overview על ה...
א', אני אומר לכם באמת, מי שיש פה 200 איש במקביל צופים בנו, אני אומר לכם, זכיתם, קיבלתם פרשנות, נכנסתם לחדר של ניתוח אסטרטגי, שמעטים זוכים להיכנס אליו. לשמוע ניתוח ברמה הזאת, ולא ביבי רע, לפיד טוב, וההפך, זה סטנדרטים אחרים, באמת, של רמת ניתוח אסטרטגי, והנה, ברוכים הבאים לליגה של הגדולים.
ורק אני אומר, אני רק גילפתי את השכבה העליונה, כי בפרקים הבאים אנחנו נעשה אינסייט.
אני אגיד משהו, אני, כפי שאתה יודע, אתה מנתח אנליזות, אני מנתח פסיכולוגיות, אני זה הקטע שאני מנתח בני אדם. אני רוצה לשכלל שני אירועים פסיכולוגיים שמול העיניים שלנו, אנחנו, אסור לנו להחמיץ, ובסופו של דבר, אני, מה שנקרא, תוכמניסט, אני שואל ברברה תוכמן, אנשים עושים היסטוריה, והיסטוריה עושה אנשים. זה אנשים, בסופו של דבר. ככה, בוא נדבר על בני גנץ. בני גנץ היה ראש ממשלה, או לפחות בכבוד שלו, בהרגשה שלו, בתפיסה שלו, בחוויה שלו, מגיע לו להיות ראש ממשלה, לקחו לו. לא משנה כבר מי לקח. נתניהו, לפיד, המציאות, הקדוש ברוך הוא, לקחו לו את מה שהיה שלו. הוא כבר הריח את בלפור. ובני גנץ לא מעניין אותו. אני משוכנע, אם תשאל אותי, שבבחירות הבאות, הוא ייגש ללפיד, ונתניהו יגידו להם, חברים, הכל בסדר, לא משנה מה האירוע. אני ראש ממשלה. בסבב הזה, אחרי תקדימי הפריטטיות, שאנשים פה קבעו, ששינו את המשחק הפוליטי בישראל, זה כבר, אתה יודע, התקדים נקבע כבר. אז אני מעריך שאנחנו, מי שרוצה לראות את נתניהו ראש ממשלה 4 שנים, עלול למצוא את עצמו עם 2 בני גנץ קודם. רק תכינו את עצמכם לקונספט הזה. זה עלול לקרות. נתניהו יהיה חליפי וראש ומעורב בביטחון, חוץ, whatever, כלכלה, whatever, הוא יקבל הכל. אבל גנץ רוצה את המדבקה הזאת שתהיה לו על החולצה, ראש ממשלת ישראל. הוא לא יירגע, והוא ישחק את הקלפים שלו, ואתה צודק, זה הבחירות שהוא מגיע אליהם הכי טוב. הוא מגיע אליהם, אתה יודע, הוא עכשיו בירידה של האלה שעושים סקייטבורד, הוא בירידה לקראת התאוצה. הוא ממש...
לא האמינו שיהיה סגן רמטכ"ל, לא האמינו שיהיה רמטכ"ל, לא האמינו שיחזור לפוליטיקה, לא האמינו שיעשה...
בני גנץ יכריע מי יהיה ראש ממשלה הבא, בהנחה שאנחנו הולכים לתיקו. יכול להיות שנתניהו יטרוף את כל הקלפים, ויכול להיות, אגב, תכף נזכיר משהו לגבי אחוזי הצבעה. נתון שני שאנחנו לא משקללים. יאיר לפיד עומד בפני שני האירועים המרכזיים של חייו במקביל. קודם כל הוא נכנס לפאקין בלפור, לא בלפור, בלפור מטאפורית. הוא, תקשיב, ולרגע הזה הוא בטח 10, 12, 15 שנה שהוא חושב על פוליטיקה, לזה הוא חיכה, לזה הוא עבד, והוא יודע שיכול להיות שזו הפעם הראשונה והאחרונה שהוא יבקר במקומות האלה. עכשיו, ההלם של להיות ראש ממשלה לא לוקח שבוע לעבור, לוקח 3-4 חודשים. במקביל הוא מנהל את הקמפיין החשוב ביותר שהוא ניהל בחייו. אז יש לו את האירוע הפסיכולוגי, רגשי, אישי, היסטורי, ביוגרפי, הכי דרמטי שהוא עבר בחיים שלו, by far, להיות ראש פאקינג ממשלת ישראל, לשבת ליד הטלפון האדום, לשמוע סודות שהוא לא ידע בכלל שאפשר לדמיין שהוא יכול לשמוע, ועוד שאר דברים שראש ממשלה נחשף אליהם, במקביל, הוא מנהל את הקמפיין הכי חשוב בחייו פוליטית, והוא צריך לנהל את האירוע שהוא מדינת ישראל, תוך כדי שהוא מנהל את הקמפיין שלו. עכשיו, השקלל עוד גורם למשוואה, והוא המציאות. אנחנו יודעים שבישראל 4-5 חודשים זה לא נצח, זה נצח בחזקת נצח. משהו יקרה נדב, משהו גדול יקרה, ויכול להיות שהמשהו הגדול והדרך שבו לפיד יתמודד איתו, הוא יכריע בכלל את סוגיית התאמתו לתפקיד ראש הממשלה. אינני יודע מה יהיה הדבר הגדול הזה. אני מאחל לעם ישראל שלא נדע, אפילו לא סכנה אחת גדולה, אבל סטטיסטית אני אומר חברים, כנראה שנעמוד מול אירוע ביטחוני משמעותי. יאיר לפיד כרגע נמצא, גם אצל אוהביו, בצריך עיון מסוגל להתמודד עם אירוע ביטחוני דרמטי. גם אוהביו אומרים בוא נבדוק אותו כשהתותחים רועמים. עכשיו הסטטיסטית יקרה פה משהו, שיצריך תגובה כנראה צבאית, ישראלית, משמעותית. אני לא יודע מהו, אנחנו למצערי ישראלים, אנחנו יודעים שזה יקרה. עכשיו אני חושב שיכול להיות שיש רגע, כמו כפר קנה של פרס, לכל, כמו ילנה רפ של שמיר בבחירות שבו רבין ניצח בשעתו, לכל ראש ממשלה כזה או לכל מועמד ראש ממשלה, חודש, חודשיים, שלושה לפני הבחירות, יש פתאום אירוע שמהפך את הכף לחלוטין, הופך את הכף. ואני חושב שלפיד נכנס לאירוע שפסיכולוגית הוא לא ערוך אליו, במקביל ליועצים שלו שמנהלים קמפיין בצורה מסוימת, ויש גורם שהוא לא יכול לשקלל במשוואה, וזה המציאות. משהו יקרה, ואיך שהוא יתמודד איתו, יכריע את השאלה של מה יהיה עם לפיד. כי אם לפיד ייקשל באירוע הביטחוני, וזה יצרב ככישלון, זהו, אחי, it's over. השוליים האלה של 1.5-2% שמכריעים את הנדנדה, לא ילכו אל לפיד. ושם, באמת, שאלוהים יעזור לו, אני רוצה שאלוהים יעזור לנו ולא אל לפיד, אבל אני לגבי לפיד לא אופטימי. יגיד מילה על נתניהו, מילה על נתניהו. שוב, נדב, אתה באמת, אני אומר את זה, לא בגלל שאתה אח שלי וחבר שלי, אתה באמת אחד האנשים הכי מבריקים בניתוח המצב הפוליטי בישראל. אני חושב שנתניהו צריך לומר מהיום הראשון דבר אחד, כמו המסרים הסמויים של קוקה קולה היה פעם ניסוי חברתי שעשו, לראות איך התת מודע עובד על, מסרים עובדים על תת מודע. אז הקרינו לאנשים סרט, ועשו פריים אחד בלבד של קוקה קולה, שהוא מיקרו שנייה, פחות מעשירית שנייה היה. ובסוף בסוף הסרט, נתנו להם קוקה קולה ופפסי, ו-90% הלכו לקוקה קולה, כנראה שהמסר עבד, לא משנה. נתניהו, כל סרטון שהוא עולה, והוא לא אומר, מי שלא הולך להצביע, הנאה לפעולה מהיום הראשון. אני חושב שהמסר בבחירות צריך להיות לא לפיד, ולא בן גביר, ולא סכנה למדינה, ולא טיבי, ולא שמיבי, ולא כלום, רק דבר אחד. ימנים, רוצים את המדינה בחזרה, לכו להצביע. אתם רוצים את מדינת ישראל, לכו להצביע. לדעתי הוא צריך לייצר קמפיין הצבעה בבחירות, מ-day one, וזה המסר העקרוני, להוציא את הימין להצביע. כי ב-10,000, 20,000, 40,000 איש האלה, שעליהם המדינה כל הזמן נופלת, אם הימין לא יצביע, it's over אחי, נשב פה וננתח ניתוחים, זה לא יעזור. הוא צריך להגיד דבר אחד לאנשים, סבלתם? רוצים אותי בחזרה? לכו להצביע. 4 חודשים, לכו להצביע. זה הכל.
אז אתה צודק, אני אגיד שאנחנו בפרק הבא, אנחנו ננסה לעשות את זה עכשיו, ואנחנו הולכים לקראת תקופת בחירות, יהיו פה הרבה דברים מרתקים ומעניינים, יהיו לנו גם אורחים, בתקופה נראית לעין, ואני רק, לפני סיום ממש, אני אגיד, לא דיברנו על מפלגות הקטנות, לא דיברנו מהבית היהודי, כל מיני אלי אבידר, כל מיני שחקנים קטנים, שאנחנו גם עוד נגיע אליהם, כי המשחק יוכר בדברים הקטנים, ובשריפת קולות וכו'. נדבר על המשמעות של עיתוי הבחירות, נדבר על הפריימריז בליכוד, יש כמה דברים מאוד מרתקים שישפיעו מאוד על העניין, אבל אני רוצה שני דברים קטנטנים, ממש שנספיק ממש בדקה שתיים שנשארו לנו. אחד, שפו ענק, ענק, אתה יודע מה, אני אתחיל רגע הפוך, לפני שנדבר על החיובי, נדבר רגע על הזה. קודם כל, אנחנו מקפידים בכל שבוע וגם היום, אברה מנגיסטו, 2852 ימים, ואני כתבתי לך שבוע ברגע שהחמאס הוציא את הניסיון סיווג שהוא עשה, ניסה לעשות על מדינת ישראל ולא הצליח, וראינו את מצבו של אישם, שהוא גם אחד מהשבועים שלנו, וזה נראה רע, וזה כואב, וזה גם מקרה נורא, אנחנו לא...
זה אברה, אם זה היה אברה, אני באמת...
אנחנו לא...
תהיה בריא, אישם מעומק הלב, לא משפחתו, ליבי יוצא אליהם,
נכון,
לגרם אחד של ציניות, אבל אברה נכנסתי ללב יותר, קצת, ובאמת פחדתי מאוד שחס בשלום עברה.
אז נגיד אנחנו לא מרבים לדבר, אבל גם משם זה באמת מקרה כואב ועצוב ונוראי. והחמאס עוד הפעם מנסה פשוט חיות אדם, אנחנו נדבר על זה גם כן, יש לנו, יהיה לנו בעזרת השם בשבועות הקרובים גם אורח שידבר איתנו קצת על העניינים, גם לא רק הפוליטיים, קצת הביטחוניים וכו', לא ננסה את, עכשיו כאילו את ההכנה. אז עברה 2852 לילות וימים בשבי החמאס, אז אנחנו ממשיכים ומזכירים, ואתה יודע, מתוך שלא לשמה, הנושא הזה קצת עלה השבוע וכו', אז גם זה משהו, בחירות היא גם הזדמנות להציף נושאים, אז אני מקווה שגם הדבר הזה יהיה ולא לא ירד מסדר היום. הדבר השני, זה מה שרציתי להגיד, זה ששפו, אני כל כך הרבה זמן לא התרגשתי מהנבחרת, נבחרת ישראל בכדורגל, נערים, זה פשוט,
לנוער,
זה דוד מול גוליאת, אתה יודע, הבלם שלהם תורה, 2 מטר וסנטימטר, הקשר שלנו, השכחתי את שמו, הבחור האתיופי המקסים, 1.60 מטר וקצת, יש תמונה משותפת של שניהם.
תמונה שלהם מטורפת, ראית את זה?
ענק, וזה ניצחון, באמת אני אומר לך, אני התרגשתי, היה לי צמרמורות בכל הגוף לראות את הילדים האלה.
עמת הכדורגל מספר אחת בעולם, צרפת, אלופת העולם, זה המעצמה היום בכדורגל בעולם.
זה הישג, זה ההישג הכי גדול בתולדות, יותר, אני לא הייתי בעלייה למונדיאל.
לא.
רגע, אני שם בצד, רגע, אני שם בצד העניין של המונדיאל.
המונדיאל זה הישג, שום לא מתקרב לזה.
זה ב-It's a different lifetime.
אני אסביר לך למה.
רגע, אני רק אגיד לך, שזה ההישג הגדול ביותר של נבחרות ישראל בכדורגל לדורותיהם, מהסיבה הפשוטה, שזאת מגמה. וזה משהו שנותן תקווה, כי כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, וגם בגילאים טיפה למעלה, ועוד גיל אחד למעלה ולמטה, יש חבר'ה, אנחנו על הגל עם החבר'ה האלה, צעירים, נעולים, שהולכים לעוף מפה מהר לקבוצות מקצועניות בחול, אתה תקבל אותם עוד 3 שנים, אותם ואת הגילאים, אחד ממעלה, אחד מלמטה, שחקנים ברמה הכי גבוהה שיש, ויש לנו עתיד, באמת, יש לנו עתיד בכדורגל סוף סוף.
אני איתך, זה סקס פורטיבי, אני לא רוצה למקם אותו, אבל הנבחרת של 70, רק להסביר לאנשים מה היה שם. נהגי אוטובוס, אנשים שחצי מהעבודה שלהם, חצי מקצוענים בהגדרה, משחקים מול איטליה, של ג'אני ריברה, של דינו זוף, שהגיע לגמר מול ברזיל הגדולה, ומוציאים 0-0 במשחק במונדיאל.
אתה צודק, והנה גם לשוודיה.
לא היה כדבר הזה.
אבל תקשיב, זה אירוע שקרה לפני 52... כן, 42 שנים, כן, 42 שנים.
אבל תקשיב, זה
פאק. אז it's a different lifetime, בתקופת חיינו, מה שנקרא, מאז שהכדורגל המודרני קיים, ב-20-30 שנים האחרונות שהכדורגל
תחפש. בימי חיינו, כדבר הזה בכדורגל, לא ראינו, ואני מקווה רק דבר אחד, שמהנבחרת הזאת ייצאו 4-5-6 חבר'ה לבוגרים, שהם יביאו את המנטליות הזאת לבוגרים. כי המנטליות של הבוגרים זה תמיד חסר את הגרוש ללירה, אז הם מפסידים.
ותקשיב, הם התחילו את המשחק הראשון, אני ניסיתי להתנתק מקסימום, אבל את זה לא פספסתי, ראיתי את המשחק הראשון שלהם נגד סרביה, היו הרבה יותר טובים, היו צריכים לנצח 5-1, ספגו גול דקה 94, 2-2, ואמרת כמה הם מוכשרים, כמה זה, בסוף מנטליות ישראלית, קיבלנו גול דקה 94, ומשם הם המשיכו לניצחון כביר על אוסטריה, ובאמת, אליפות פשוט בלתי רגילה, בכל העולם הכדורגל, בחוץ לישראל מדברים על זה.
אופיר חיים, אדם שלפני שבועיים אף אחד לא יודע מי הוא, הביא את הנבחרת הישראלית לאחד ההישגים, בתולדות הספורט הישראלי, בכדורגל בוודאי, מדהים. אגב, רק נזכיר שהצעירה שלנו בכדורסל, אחת לשנתיים או זוכה באליפות אירופה עד גיל 21, או מגיעה ל...
שם, תראה, שם לא היינו ברמה כזאת, לא היינו בהישג כזה, אגב, לא רק אנחנו, זה קליקה כל כך קטנה של נבחרות, שאין נבחרות, זה לא הגיוני בכלל. ועלינו למונדיאל איתו באינדונזיה, שזה בפני עצמו, זה דבר מדהים. אז שפו לנבחרת, אנחנו מבקרים כל הזמן, אז שפו לילה חוס, ילה חוס שהביאו איש מקצוע.
אני יודע שאתה חייב ללכת 9, גם יש לך משהו שאנחנו לא רוצים ששלד יתרגז. אני רוצה שאנחנו נקבע לעצמנו דבר אחד, לסיים כל פרק בקריאה לכל עוקבינו ועוקבותינו באשר הם, לכו להצביע, לא משנה למי, לכו להצביע.
אני אגיד לך, יש לנו עוד כל כך הרבה פרקים עד אז, שאני, בוא נשמור את זה לעוד קצת קדימה, אבל מה שכן, אנחנו נסיים ונאמר, קודם כל חודש טוב ומבורך לכולן ולכולם, ושנשמע בשורות טובות, ושיהיה לנו באמת בריאות לכולם. ושייקה, התגעגעתי, וכיף שחזרנו, הולכים להיות לנו אורחים מרתקים פה בתקופה הנראית לעין.
תקשיב, זה הייתם מוקם, תסתכלו שוב מה נדב הביא לי מחול תנה, לצערי נבחרת גרמניה, אני מתנצל מי שלא יודע, אני לא נבחרת גרמניה, והוא הביא לי...
רק נגיד, מי שמאזין ולא צופה, חולצה מספר 8 שכתוב מאחורי הגולדן של הנבחרת של המנשפט, נבחרת גרמניה אהובה לשייקה, באהבה רבה, אחי היקר. אז אנחנו נכנוס את הפרק ונגיד, תודה רבה, רבה, רבה לכן ולכם שמאזינות ומאזינים, באמת, אפילו עד דנמרק, אז כל פעם זה מפתיע, והשבוע יצאתי מאיזה חנייה עם מישהו שעובד איתי ככה, הקפיץ אותי לאיזשהו מקום, אנחנו יוצאים מהחנייה, מישהו בא להיכנס, אומר לי, מה, איפה אתם נעלמתם? כבר שבועיים אין פרק, אחי, אני יוצא מחנייה, זה היה מצחיק, זה היה מצחיק, אז באמת, באמת זה מדהים כל פעם מחדש מהקהילה שנהיית פה, אגב, כל פרק שעולה, אוטומטית זה תוך זמן קצר מגיע לאלפי אלפים ש...
בוא ננסה אבל לייסד, נגיד, בכל חמישי, אחרי הצהריים בערב, שיהיה אנשים בסוף שבוע גם,
הנה.
לפני כניסת השבת, עם הבישולים, עם הניקיונות, עם כל מה שעושים, ומי שמעדיף בשבת להיות מחובר לחשמל גם, שיוכל להעביר אותה בסבבה עם הפרק.
נכון.
בוא ננסה להתחייב בכל חמישי, בשעות אחר הצהריים ערב, לייצר לחבר'ה את הפתרונות שלנו.
כן, ובעזרת השם אנחנו נייצר את זה בעיקר לסופי השבוע, נשתדל לעשות זאת ויש לנו פה עוד הרבה דברים על הפרק, אז שייקה, אנחנו קונסים את הפרק, אנחנו נגיד תודה רבה לכן ולכם, נגיד תודה רבה וגדולה לרני אשל הגדול, שעורך אותנו ומפיק אותנו ומפיץ אותנו, אנחנו בספוטיפיי ובגוגל פודקאסט ובאפל פודקאסט ובפייסבוק ויוטיוב ובערך בכל מקום אפשרי, ואני חושב שאנחנו הולכת להיות תקופה מעניינת, שייקה.
תקופה מרתקת בישראל, ואומר זאת ככה, צפו לבלתי צפוי, כי משהו מופיע יקרה, אני לא יודע מה, אבל ברור שאנחנו נדבר בעוד 5 חודשים ונגיד איזה קטע, מה חשבנו לעצמנו ב-1 ליולי, זה ברור.
יפה מאוד, אז אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא בפרק מספר 70, שייקה, אני הכי נפתעה.
תקשיב, 70 זה מדהים.
ואני מקווה שעד אז אני אפגוש אותך כבר לתת לך את החולצה, אז אנחנו נעשה תיאום בינינו. אז נגיד לכן ולכם תודה רבה על הזמן, לא מובן מאליו, ועל כל הפידבקים וההודעות אנחנו קוראים.
לשושן הגבה ולגלית אסיס וליאיר לוי הגדול.
הנה, התעורר הבן אדם.
וליטל כמובן האהובה, ליטל יפת, ומי זה מוטי בן עמי, ודנה מרציאנו, ואיתן ברון, שהוא גם גוב ליטל פה. אנחנו שידחנו פה, תדע, שני חברים הבאנו פה, באמת שני חברים בישראל.
יש לך שליש גן עדן.
משהו.
יפה. אז תודה רבה לכן ולכם, פרק מספר 69 בשיחת רקע, סלמת.